אנחנו בפסוק ג' ויאמר אדוני אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבור מעל עבדיך. רש"י מתייחס על שם האדנות שיש כאן. הוא אומר יש אפשרות להבין את זה בשני אופנים. אפשר אדוני בכל, זאת אומרת בלשון רבים אתם האדונים שלי, שלושת המלאכים הם האדונים שלי, ואפשר אדנות בקודש מתכוון לקדוש ברוך הוא. בוא נראה את הפירוש של רש"י. כן, ויאמר אדוני אם נא מצאתי וכו'. לגדול שבהם אמר וקראם כולם אדונים. כן, הוא מדבר אמנם אל הגדול אבל הוא קורא לכולם אדונים כי זה לשון רבים. ולגדול אמר אל נא תעבור, הוא התחיל בכולם באדונים שלנו אבל הוא פנה אל, אל הראשון של, הגדול שבהם. אל נא תעבור, כיוון שלא יעבור הוא, יעמדו חבריו עמו. כן? אנשים מסתכלים על הגדול. ובלשון זה הוא חול. זה הכוונה בלשון חול שהיו פשוטו כמשמעו, הם היו אנשים. דבר אחר, קודש הוא, היה אומר לקדוש ברוך הוא להמתין לו עד שירוץ ויכניס את האורחים. הייתה, איך אומרים, הקדוש ברוך הוא בא אליו לבקר אותו, ביקור חולים. הוא אומר, תראה, נכון, כל הכבוד, באת לבקר ביקור חולים, אבל יש לי עכשיו מצווה חשובה מאוד, תמתין על יד המיה במקום הזה, אני הולך, להכניס אורחים. ואף על פי שכתוב, אחר וירץ לקראתם, האמירה הייתה קודם לכן הייתה. ודרך המקראות לדבר כן. כמו שפירשתי את אלי אדון רוחי באדם שנכתב אחר ויולד נוח. ואי אפשר לומר כן, אלא אם כן, קודם גזירת 120 שנה, לגבי רואים שלפעמים לא מקדימים את המקראות, כן. ושתי לשנות וראשית רבה. כן, אפשר להבין את זה גם כך, ודורשים את זה גם כך בשם קודש. כי הוא אומר כאילו לקדוש ולהמתין. תגידו, אני שואל אתכם, זה לא עזות מצח. משה רבנו אומר לריבונו של אל, אתה מתחכה לרגע כאן. כן, כמו שאומרים, שיחה ממתינה. אתה תמתין לי, אני הולך שם, יש לי שיחה. מה אתם אומרים? איך אברהם אבינו אומר ככה לשכינה?
מכאן לומדים.
מה לומדים? כמה גדולה הכנסת אורחים. אבל הקדוש ברוך הוא מסתדר, הרי אין שינוי בקדוש ברוך הוא, לא נעלב משום דבר. הוא קוראים מלך עלו, אבל הוא לא נעלב. הנעלבים ואינם עולבים מבחינה זו. בכל זאת, הוא אומר לו, כי הוא הולך לקיים מצווה גדולה, כמו שאתה אומר. הקדוש ברוך הוא רוצה שיקיים מצווה. ומצווה שנעשית בצער, כמו שהוא היה חולה, הוא היה כואב, ומדרגתה יותר גבוהה מאשר מצווה שנעשית בכיף, בלי צער, בלי השתדלות. הקדוש ברוך הוא, אתה הולך לעשות דבר כזה גדול, להכניס אורחים, למרות שאתה מצטער. בסדר, אני ממתין לך כאן.
מה שיחה בפי הניקוד, אפשר להבין שזה שם קודש. כשיש קמץ, זה שם קודש, יש פתח, יש נכון, אנחנו רואים את זה בהמשך, צלות, ויאמר הננה אדוני מפתח, זה מתכוון המלאכים, אדונים שלו. וקצת קודם, הננה אבל תדבר אל השם.
יפה מאוד, יפה מאוד.
שם קודש.
יפה מאוד, איפה ראית את זה?
זה כלל הדיבור.
בכללי הדקל, אה יופי, כי רש"י הוא דורש את זה גם, הוא לקח את שניהם כאן.
בתוך הקמץ יש גם פתח. הקמץ בנוי מפתח, ועוד,
הוא
לוקח את שניהם.
הקמץ הוא בנוי בעצם מקו ונקודה. אנחנו נוהגים לעשות קו על תחל. אבל אני רוצה לראות, כל האותיות, כל האותיות בעצם, הן בנויות מקו ונקודה. הנקודה בעצם, מה זה קו? קו זה ריבוי נקודות, אחד אחד אחד. והנקודה זה, מכל דבר, הכל מתחיל מהנקודה, כמו שם השם. שם השם מתחיל מיוד. יוד הוא בחינת נקודה. אחרי זה בא ה' ו' וכל האותיות האחרות. אז קמץ זה אות מיוחדת במינה. מדוע? פתח זה מצד אחד משום, להיפתח, להתפשט, התפשטות. הנקודה היא מבחינת התכנסות, מבחינת התכנסות כאילו, משהו תמציתי, משהו ריכוזי. כאילו יש שתי תנועות בציור הזה. ציור אחד, הקו, שזה התפשטות לכל הכיוונים, והנקודה זה כאילו תמצית כל העניין. אז זה מה שהקמץ, מה הוא אומר הקמץ? הקמץ אומר, כאילו יש כאן מציאות של התפשטות, אבל גם יש כאן מציאות של נקודה. הפתח אומר, רק התפשטות. זה מתאים מה שאתה אמרת, למה? אם אתה בני אדם זה רק התפשטות, אבל אם אתה אומר עם נקודה, שם הריבונו של עולם, היו מרמדת על המקור של הכל. כן. טוב, אנחנו במשניות. משניות. קרנית. משנה ח'. כל הכתוב במגילת תענית דלא למספד לפניו אסור לאחריו מותר. רבי יוסי אומר לפניו ולאחריו אסור, דלא להתענה באון לפניו ולאחריו מותר. רבי יוסי אומר לפניו אסור ואחר מותר. ומה זה מגילת תענית? כאן יש דברי הקדמה, הוא יסביר. היינו ספר הכולל כל הימים שנעשו בהם ניסים לישראל בימי הבית שני. מכל הספר הזה נשארו שני חגים בסך הכל. זה חנוכה ופורים. בית שני נעשו ניסים, וריכזו את זה בכל רשימה שלמה של ניסים. היו עושים כל יום כזה, היו עושים יום טוב. כמו חנוכה, כמו פורים היו עושים. אז הוא אומר, כן, זה נקרא מגילת תענית. ותקנו חכמים שאסור להתענות בהם. יש ימים שכתוב בהם, זה לא למספד בהם. אז יש שני דברים, יש להתענות שיש להספיד. והיינו שאסור חכמים לספוד להתאבל בהם. משנתנו בא ללמד מהו ההבדל בין ימים שנאמר בהם שלא להתענות בהם, ובין ימים שנאמר שלא להספוד בהם. אבל חז"ל כבר אמרו שמגילת תענית היא בטלה. חוץ לשני החגים האלה, אז הכל בטל באמת. כל הכתוב במגילת תענית, לא למי שכתוב לא להספיד, כל אותם מילים שכתוב בהם גז ולא לספוד, לפניו אסור, גם ביום שלפניו אסור לספוד. שם היספוד ביום טוב עצמו, זה גזרה כזאת. לאחריו מותר, אבל ביום של אחרי היום הזה מותר. הואיל ועבר יום טוב, אין חוששים שם ינהג בו כך ביום טוב. רבי יוסי אומר, לפניו ולאחריו אסור מחמיר. לספוד כמה, בין ביום שלפניו, בין ביום שלאחריו אסור לספוד. איפה שכתוב דלא להתענה בהן, אמרנו שני דברים, כן? אם שכתוב בהם שלא להתענות בהם, כן? לפניו ולאחריו מותר, ביום שלפניו, ביום שלאחריו מותר להתענות. רבי יוסי אומר, לפניו אסור להתענות, לאחריו מותר, ביום שלאחריו מותר להתענות. וכך, וההלכה היא שבטלה מגילת תענית, וכל אותם הימים שבהם כתוב דלא להתענה ולא להספד, כולו מותרים בהספד ובתענית, חוץ מחנוכה ופורים שאסורים בהספד ובתענית, בימים שלפניהם של אחריהם, של אחריהם מותר. יש כאן קושי על, על תענית אסתר. פורים אסור לעשות תענית. אני לא יודע, צריך לראות מה דנים בסוגיה. לא, מה הוא אומר כאן? חוץ מחנוכה ופורים שאסורים בהספד ובתענית.
ביום עצמו.
כן, אבל השאלה... לא, הבעיה היא לא ביום עצמו. ביום ודאי. הוא היה לפניו. הרי מה הסוגיה עוסקת? עוסקת באם לפני זה מותר להתענות או להספיד או לא. אז אולי זה הולך באמת לפי... לפי...
בימים שלפניהם, של אחריהם,
מותרים
בהספד
ותענית.
ממשיך.
לא, זה מה שאני
שואל. למה דווקא אצלם כן?
לא, הוא אומר, כולם מותרים בהספד ותענית, חוץ מחנוכה ופרים שאסורים בהספד בתענית לפניהם.
לא,
סליחה, וימים שלפניהם, כן, זה הפסקו מהם, נכון, אתה צודק. אז מדובר כאן שבאמת לפניהם גם כן מותר להתענות ולהספיד, כן, ולאחריהם. נכון, כן. מביא כאן את הרמב״ם ואת ה... ומותר. אנחנו גמרנו אורות התחייה. טוב, זה חריש ראשון רק. קריאה גדולה, תראו, בצד יקטה. נמשיך הלאה כסדר. דבר ארוך נקרא את זה בהדרגה. נתפס בלוח ארץ הצבי שנת תף ריש סמך חיית. ודף צדיק תתו. ההכרח הוא עכשיו הפתגם היותר שגור בעולם, ודווקא כל המון זה יהפך לכל, יהפוך לכל שדי בידי חכמי לב וקדושי רעיון, דווקא הנחש יהפוך למטה האלוקים, אשר בו יעשו אותות ומופתים למען דעת כי להשם הארץ. מה זה ההכרח? היה באותה תקופה, היו פרעות באירופה, וזו אותה תקופה שקמה גם קצת לפני זה כמובן, תנועה ציונית, אמרו, חייבים לפתור את, מוכרחים לפתור את המצוקה של העם היהודי. זה היה במצוקה גדולה. אז כאילו, זה לא בחירה, זה כאילו, אין לנו ברירה, זה נקרא הכרח. יש ביטוי כזה, ההכרח לא יגונה. אדם, יש, אין לו ברירה, אז הוא לא יגונה. הבחירה, אם אתה בוחר בדבר לא טוב, זה יגונה. אבל אם אתה נמצא במציאות קשה וכל זה, אבל לא בעל כוחך, אז זה לא יגונה, כן? זה הביטוי. אז הוא אומר, גם כאן הוא אומר, היו דברים קשים מאוד בעם ישראל. אז הוא אומר, דווקא זה, המטה הזה שהוא נחש, שהוא לא טוב כביכול, הוא נהפך למה? לגורם, לעלייה לארץ ישראל. אז דווקא הנחש נהפך למטה. כן, כמו שאומרים, ביתה חישנה, אז יש ביטוי כזה, מילתא דבדיחותא, אומרים, ביתה חישנה בעברית, באופן פשוט, או בזמנה, או החישנה, כן, כאילו כמו, כן, או שיגיע אדם בזמן, או כמו בלידה, או ביתה, או שתלד בסוף 9 חודשים, או החישנה, מה זה החישנה? זירוז, הקדימו את זה. אז... מה? זה פסוק, ביתה, שהגאולה תבוא או בזמנה, או תקדימו אותה אחי שינה. אבל אומרים, בבינתא דבדיחותא, ביתה זה כמו כדורגל. נותנים להם ביתה, אז אחי שינה. זה לא נעים לקבל ביתה, אבל מה לעשות? לפעמים המצוקה, היא מחישה את ה... זה הרעיון שאומר כאן ההכרח. שהוא נראה כדבר לא חיובי, הוא בסוף נהפך לדבר חיובי. ההכרח, הכרח החיים ומרירות סבלם, יביא את ההוראה האלוקית לעולם. כמו שאומרים, ירידה לצורך עלייה. מתוך החושך בא האור, מתוך הדין בא מידת החסד. יביא את ההוראה האלוקית לעולם, ההכרח יסגל את הלבבות. הכשיר את הלבבות להיפתח, לקבל את האור הגדול של זוהר האמונה בכל הדר גאונה. כמו שלא פעם, באופן פרטי, לבין כן, חבר'ה בעלי תשובה, שאלתי אותו איך הגעת, אומר, וואי, וואי, וואי. אחרי שהייתי בזבל, סליחה שאני אומר, הגעתי לאמונה, דווקא הטעימה מהלא טוב, מהקונטרסטיות, מהניגודיות, הוא מביא אותם לחפש את האור באמת. אז זה באופן פרטי, אבל כאן באופן לאומי, כן? כל הצרות וכל הקשיים וכל הדברים האלה, הביא את התנופה הזאת של עלייה לארץ, כמיהה לארץ, כל הדברים האלה. נראה את זה בהמשך.